שיעור של איתן, שפה ותפילה.
שיעור שעבר למדנו את פיליפס ודיברנו על תפילה כחלק ממשחק השפה של האמונה וכל מה שהוא מנסה להשליך מזה, שהתפילה יש לה משמעות רק בתוך השפה של האמונה ואי אפשר להתקיף אותו מבחוץ, הוא צריך להיות בפנים. את כל הדיבורים שדיברנו בסוף של השיעור העלינו מין שאלה כזאת פתוחה, אני העליתי בעצם ולא כך דנו עליה כי הזמן חלף, בשאלה עד כמה זה באמת משקף את החוויה שלנו, עד כמה אנחנו באמת חיים בתוך שפה של אמונה שהיא הומוגנית כזאת ואין בתוכה סתירות ומצד אחד, וגם יש פער בינה לבין השפות האחרות שאנחנו חיים בהן, כי ההנחה הזו שאנחנו תמיד חיים בכמה שפות. ראינו שהתפיסה של התפילה שפיליפס מתאר בעקבות וינגנשטיין היא מאוד בנויה על ההנחה שהמאמין זה מין דמות כזאת שיש לה את שפת האמונה שהיא נכנסת והיא חיה בתוכה לפחות בחלק מהחיים שלה, ואין, לפחות הוא לא מקדיש לזה הרבה מחשבה, לפחות בהקשר הזה, אין אימותים, אין שברים, אין חפיפות בין השפות, אלא יש את השפה שבה אנחנו מתפללים, ויש שפות אחרות שאנחנו מתנהלים בתוכם. ואז על זה העליתי את השאלה, עד כמה זה באמת משקף את המציאות שלנו, גם שאלה אישית, גם שאלה סוציולוגית על המגזר ותכונותיו הייחודיות והמקום שלו ביחס בין שפות שונות. וזה גם באמת חוזר כאילו לרמה האישית ואפילו ברמה המשתנה, עד כמה באמת אנחנו מצליחים להיות לגמרי בתוך השפה של התפילה, אם יש כזאת, כמה התפילה היא באמת איזושהי שפה או האמונה בכלל איזושהי שפה שיש לה קוהרנטיות ואחיזה מבחינתנו, או שבאמת יש בתוכה ניגודים, או שבאמת יש כל הזמן מתח בינה לבין דברים אחרים שמשליחים אחד על השני וגולשים אחד לתוך השני. אני אתנצל, פשוט אמרו שנורא מלוכלך שם פשוט. אם נקי אז אפשר לעבור. טוב, למה קרה? למה אוכלים שם?
כי סיסולגת למלאים
אז זה שאלה אחת שאפשר לשאול. ועוד שאלה זה חלק מהדברים של פיליפס שלא נכנסנו אליהם, שברגע שאתה מניח שהתפילה היא חלק משפת האמונה, אז אתה צריך לתת איזושהי פרשנות קוהרנטית, לפחות מבחינתו, כדי שזה יעבוד. ולכן הוא צריך לומר שהתפילה היא מבוססת חיים, חייבים לפרש את המילים של הגויים, שהתיישב עם כל מיני הנחות של האמונה. צריך להבין את הבקשה באופן מסוים, צריך להבין את השבח באופן מסוים, צריך להבין את כל איך שהשפה בנויה, באופן שהיא תהיה קוהרנטית עם מה שאנחנו אמורים להאמין בו. כי זה כל שפה אחת, ורק מתוך הרציפות האלה זה עובד. שזה עוד שאלה לגבי התפילה שלנו, עד כמה היא באמת קוהרנטית עם מה שאנחנו מאמינים בהקשר אחר של אמונה, ועד כמה היא בעצם יש לה את ההקשר שלה שאולי קצת שונה, שזה מה שננסה לראות היום. אם נעשה כאילו קצת סיכום של דברים שראינו, כדי לגשת הלאה, ראינו את רב נחמן בשיעור הראשון, כל הזמן הוא חוזר לנו כאופציה, שהוא אומר להתפלל זה כמו שפת יומיום, כמו לדבר לרעהו. מול זה ראינו את פיליפס שטען שאי אפשר להבין את התפילה ככה, כי אחרת יש פה סתירה עם יסודות האמונה שהיא אמורה להתכתב איתם. ולכן, כאילו מבחינתו אני חושב, כיוון שהתפילה אמורה להיות הגיונית בתוך השפה, לא שהיא כפופה לאיזושהי רציונליות חיצונית, היא אמורה להיות קוהרנטית לשפה של האמונה שנמצאת בתוכה, לכן הוא צריך לפרש את התפילה בכל מיני אופנים כדי שזה יהיה קוהרנטי. יש את האפשרות שאולי אפשר לייחס אותה לרב נחמן, שהתפילה באמת לא רציונלית ולא קוהרנטית, וזה אולי חלק מהעניין שלה. זו אפשרות שפחות נוגעת לענייננו. אבל אם נחזור שוב לעניין של הריבוי לשונות, הבאתי פה איזה קטע שנתקלתי בו השבוע בהקשר אחר, שהוא מאוד מאיר על העניין. יש פה שתי דפים לכל אחד. עשו איזו העברה ביניכם, יצא לי יותר מדי, שכל אחד יכול לקחת שתיים כאילו אני רוצה. הקטע הראשון שהבאתי פה, שמיכאיל בכתין, לא ניכנס אליו יותר מדי, כי הוא לא כל כך לעניינו, אבל גם הוא מדבר על היחס בין לשונות. גם הוא מניח שאנחנו חיים בכמה לשונות כל הזמן, כשלשון זה אומר סגנון דיבור מסוים, אבל מבחינתו כל סגנון דיבור גם משקף את תפיסת עולם. השאלה האם אנחנו, מה היחס בין הלשונות השונים שאנחנו חיים בהן? כדי להמחיש את זה הוא נותן איזושהי דוגמה, עיקר שאינו יודע כרוך טוב. מרוחק תק פרסה מאיזה מרכז שהוא, שקוע כולו בתוך הוואי בלתי מעורר ויציב. זאת אומרת, גם הדמות הכי פשוטה והכי האדם הפשוט הבסיסי, חי גם הוא בכמה מערכות לשון. זאת אומרת, יש לו ריבוי. לאלוהים הוא מתפלל בלשון אחת, שירים הוא שר בלשון אחרת, בידי המשפחה הוא משתמש בלשון שלישית, כשהוא מתמכתיב בקשה לשלטונות המחוז, לזנה כותב בקשות, כי הוא לא יודע לכתוב, מיד הוא מנסה לדבר לשון רביעית, לשון כתיבה רשמית. כל אלו לשנות שונות, אבל אין יחסי גומלין דיאלוגיים של הלשנות האלו בתוך תודעתו הלשונית של העיקר. הוא עובר מלשון ללשון ללא מחשבה, מעבר אוטומטי. כל אחת מהן נמצאת במקומה בלי שום ערעור, והמקום ברור מראש. עדיין אין באפשרותו להסתכל באחת מן הלשונות ובעולם המילולי המתאים לה בעיני לשון אחרת, להביט בלשון ההווי ובעולם ההווי, בעיני לשון התפילה או השירה או להפך. משעה שהתחילה הערה ביקורתית הדדית של הלשונות ותודעתו של העיקר שלנו, משעה שנתברר שלא די שאלו לשונות שונות, אלא הן אף רב דוריות, והדבר כרוך בקשר בל ינתק של מערכות ושל עמדות אידיאולוגיות עם לשונות אלו, שיש כאן השקפות עולם שסתרות זה את זו, ולא חיות בשלום זה עם זו. נסתיימה הוודאות והקביעות בלשונות האלו, והתחילה האוריינטציה הבוחרת הפעילה בין הלשונות. לשון התפילה ועולמה, לשון השיר ועולמה, לשון העמי והאהבה ועולמה, כל הלשונות והעולמות האלו יצאו במוקדם ובמאוחר מתחום שיווי המשקל השלב והמת, יצאו וחשפו את רב דיבריותן. זה קצת תלוש מהקשרו כאמור, אבל מבחינתנו מה שמעניין אותי זה השאלה הזאת. יש לנו ריבוי של לשונות, יש לנו, הדוגמאות הרגילות הן בדרך כלל דוגמאות של תורה ומדע כאלה, של כשאתה בתוך העולם של התורה, בתור יהודי מאמין, אתה מאמין ל-א' ו-ג', וכשאתה בעולם של המדע, אתה חי לפי כללים אחרים. אבל אפשר גם לקחת את זה למקום של התפילה, עד כמה באמת התפילה מכוננת לנו איזשהו עולם שבו התפילה מתרחשת, ועד כמה העולם הזה מאותגר על ידי עולמות אחרים שבהם זה פחות זמין, פחות מתרחש. וההנחה היא שאם יש לנו ריבוי של לשונות, השאלה היא עד כמה הדברים באים לידי ביטוי, באיזה שלב אנחנו באבולוציה הזאת שהוא מתאר פה. האם השפה של התפילה מבחינתנו היא באמת מקטפקדת כאיזשהו מרחב סגור, או שהיא נכנסת לדיאלוג עם שפות אחרות, ואז השאלה מה מתרחש פה, האם אנחנו מוטרדים מהמתחים בין השפות השונות שאנחנו עוברים ביניהם ביום יום, האם הם מפריעים אחד לשני, או שאולי הם רק מפריעים אחד לשני, מה בעצם מתרחש בין התפילה לבין מה שלפניה ומה שאחריה. אני פותח את השאלה לדיון אם אתם חשים מה שזה, אם אתם מבינים את המקום שהשאלה חותרת אליו, ואם יש צורך בהבהרות, אז עלה לשאול.
אפילו עיקר שאני לא יודע כל
כך
טוב, זה כאילו
משהו. כנגד הטענה שיש אנשים פשוטים שחיים בשפה אחת. כיוון שההנחה היא שכל שפה יש לה איזו השקפת עולם שמבורר בתוכה, אם היית חי בשפה אחת, אז לא היית מרגיש שהשפה מכונה אותך השקפת עולם, כי מבחינה זה העולם היחיד. ברגע שיש לך כמה עולמות, השאלה אם אתה מודע לזה שכל שפה היא מכניסה אותך לעולם אחר. אתם מרגישים את התפילה שלנו כמשהו שהוא באמת עולם אחר באיזשהו מובן?
למה הוא חושב
שהדבר
פשוט לא יודע שהוא
בא בצפות? הוא מכניס פה לרד שאולי שזה תיאור מוקצן, ובעצם גם אנשים פשוטים עושים את זה. לא משנה, זה המחשה. אני חושב שזו אמירה שאומרת שלפחות לפעמים אתה יכול לעשות מעברים בלי לשים לב. נראה לי שביום יום זה קורה, לא? מה קורה בתפילה? יש איזשהו מעבר כשאתה מתחיל להתפלל? אתה נכנס לזה עולם אחר?
ברור, מה זה? כמו נגיד אני לא חושב שתהיה לפעמים את ה...
גרדל.
זה אומר לי, אני לא יודע מה המשמעות של זה, אבל... אומר, אני לא יודע מה המשמעות של זה לגביי, אבל... אבל אני מרגיש שזה... לפחות עושה לי איזשהו... הפרדה בין העולם היום-יום לעולם התפילה. זה... יש כל מיני תקסים כאלה ש... אני לא יודע אם זה... הניתוק יכול להיות שהוא לא ניתוק בשפה. כלומר, יכול להיות שהוא ניתוק... הוא ניתוק טקסי בעולם. רוצים לכונן את התפילה כאיזשהו עולם עצמאי.
למה אנחנו צריכים אבל לעשות את זה? והזכיר לי גם חבר שלי שפעם שהיה את הפלאפונים של נוקה שהיה להם פרופילים, אז היה לו פרופיל שקראו לו תפילה. לפני שאני מתפלל, הוא מעביר את הטלפון לפרופיל תפילה, זה כמו מצב שקט, אבל קוראים לזה תפילה, ואז אתה עברת לפרופיל של התפילה. אבל למה אנחנו... כי זה יכול לומר סתם, זה מייצר חגיגיות שעושים איזשהו אקט הכנה.
פרופיל תפילה הוא שונה. אם הקדוש ברוך הוא פתאום מתקשר לאט, אז כן,
זה רק שיחות יוצאות. אז מה, אבל למה צריך את זה באמת? זה סתם כאילו בשביל לעשות חגיגיות, או שבאמת אנחנו, יש איזשהו פער בין השפות האלה? זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה שבחתינו עליה פה, יכול להיות שאתה עושה מעברים, אבל אתה לא עושה דיאלוג, אתה לא מנסה להסתכל על העולם מהתפילה על העולם, אלא דווקא אתה עושה את המעברים כי אתה לא מסתכל.
נכון, אלא יש כאילו בדיוק איזה איום מגלישה בין השפות. אם יש איום, אתה יכול להתערבב.
כל מודעות עכשיו יכול לתת לך את האפשרות לעשות את זה. כאילו, מישהו בלי מודעות למעבר הזה, לא חושב שיהיה בו הפריה בין הלשונות. צריך להיות מודע לזה שבתפילה הוא מדבר בתפילה, כאילו, בתפילתית נקרא לזה, ואז אם הוא מביט על, צריך לה, ללימוד או משהו כזה, ואז הוא עובר אפילו מנסה קצת לבחון את זה בשפה הזאת, יכול להיות גם שזה יפרה, יכול להיות שקצת פחות, אבל שזה רק ככה.
או לעשות מהתורות תפילות? לא, כי במובן הזה, דווקא יכול להיות שהצעד הראשון למודעות זה שזה יפריע. כאילו, אחד מהדברים, מהתחושות הבסיסיות שהביאו אותי לחשוב בכל הכיוונים האלה, זה היה התחושה שכשאתה לומד סדר בוקר, ואז זה נגמר ויש תפילת מנחה, זה קצר כזה. יש פה איזה שבר, והשאלה איפה זה נמצא. אתה יכול לומר סתם, זה מעבר מישיבה לעמידה, זה מעבר מהתרכזות למשהו שהוא יותר רגשי, אבל אם הולכים כאילו בכיוונים האלה, זה באמת יכול להיות מעבר מעולם אחר, כי בעולם של התפילה, הקדוש ברוך הוא נוכח באופן אחר. יש הנחות יסוד אחרות, אתה נמצא בעמדה אחרת, ובעולם של התפילה אתה פתאום משנה כיוון, הקדוש ברוך הוא מישהו אחר, אתה עומד מולו באופן אחר. אותו דבר אולי אפשר לשאול גם לגבי בתוך התפילה עצמה, כשאנחנו רואים התפילה. מה היחס בין השפה של פסוקי דזמרה לשפה של קריאת שמע והשפה של 18? יש את הדיבור עם החלוקה של המקובלים, שזה של עולם היצירה, זה עולם העשייה, עולם יצירה, עולם בריאה. אבל כאילו שבכלל באמת אנחנו נכנסים לעולם אחר כפשוטו, ולכן השימוש בשפה הוא אחר. בפסוקי דזמרה אתה לא מדבר בלשון אתה. כל חלק יש לו אדם גם מבחינה הלשונית הפשוטה, וקל וחומר מבחינת ההנחות יסוד אולי שאפשר לחלץ מכל שימוש לשוני ומכל שלב של התפילה. אז אולי באמת אנחנו מתחילים להרגיש איזושהי מועקה, איזשהו שבר, ואפשר אולי לפצות עליו ולעשות מזה טקס. נגיד, עכשיו אני באמת עוזב את הלימוד, חלק מהדברים שזה גרם לי לעשות זה באמת לעשות איזושהי הפסקה, נגיד. ללכת לשירותים, ללכת איתו ידיים, לשטוף פנים, לשתות קפה, משהו כאילו שעושה איזשהו מעבר סמלי. אבל השאלה באמת אם זה יכול להביא אותנו גם לאיזושהי הפרעה, או שזה נשאר ברמת ההפרעה שנפטרים
ממנה. אבל הבחירה היא באמת שזה לא ישוחח, כאילו הבחירה לקרוא לזה תפילה, היא באמת לא כדי לייצר את זה כשפת האמונה, אלא כדי לייצר את זה בשפת התפילה. במובן הזה כאילו היית יכול לחשוב כאילו שהלימוד יהיה תפילה, למה? כי אתה כאילו, כי אולי תפילה הייתה כמיהה, ואז כאילו שאתה נוגע במשהו של מישהו אחר בתורה. כאילו, אבל הבחירה לייצר לזה שם אחר, לייצר לזה שלוש זמנים, כאילו, כאילו, זה כמעט שהמטרה שלה היא ליצור נתק מושלם, כאילו, מערכת חוקים אחר, מערכת זה ש... לא, אתה לא יכול לגלוש בתוך משפט אחד להתחיל בטיעון של תורה ולסיים בתפילה. כאילו, זה כאילו זה לעבור על החוקים. התורה, תורה, והתפילה, תפילה, חס וחלילה לעשות מהתורה, תפילה.
זו שאלה, אבל כאילו, נראה לי שאצלנו יש מצד אחד, זה מאוד משתנה, כי נגיד בישיבה זה כאילו מתקיים ביחד באותו מקום, מצד שני גם יש באמת איזו תחושה של חריקה הרבה פעמים ושל מעבר, ואם אתה ממשיך כאילו את הלימוד בחזרת השץ, יש איזו תחושת שבירת גבול כזאת, אני חושב, וזה שאתה כאילו לא היית, יש את המחלוקת בגמרא, אם זמן תורה לחוד או זמן תפילה לחוד, או שאפשר... שאחד יכבוש את השני, ומי זה רבי יהודה ידמה לי, שהיה מתפלל פעם 30 יום, כי הוא היה שקוע בלימוד, ולא... הכיוון השני זה מה שיותר מנוסח במסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעזוב את התורה בשביל להתפלל. התפילה חייבת להיות כפופה לתורה. יש כל מיני מאבקים ביחסים האלה, אני אראה את זה עוד מעט בהמשך. אבל... היה משהו שאלה לי מדבריך שרציתי לומר גם. זה מורכב, זה באמת מורכב. לא, כי דוגמה הפוכה למשל, שהיא ממש חלחלה אותי, שהייתי באיזה מקום שיש בו בית מדרש, והוא בית מדרש שמלכתחילה נבנה כמקום שהוא גם דתיים, גם בחילונים. והבית מדרש שם בנוי שאין לו ארון קודש במזרח. כאילו נגיד בתי מדרש, גם למרות שנכורה מקום של לימוד, בדרך כלל, כמעט תמיד יש להם ארון קודש. כי זה גם מקום של תפילה, גם אם לכורה לימוד הוא המרכז. ארון קודש בדרך כלל ממוקם באמצע של המזרח. שם ארון קודש היה ממוקם במין פינה כזאת, הוא היה קטן, בכיוון של המזרח בכלל הייתה הכניסה, וארון קודש היה בצד כזה, כזה שאפשר היה לראות אותו. ואני בגלל שלא יצא לי ללמוד שם, רק הייתי בא לשם להתפלל, זה היה נראה לי, זה פתאום היה נראה לי, שהבנתי כאילו מאיפה זה מגיע, כי זה מגיע ממקום של אנחנו נפגשים פה דתיים וחילונים סביב לימוד תורה, וכיוון שהתפילה היא מה שמפלג בינינו, אז בואו נתרכז פה בלימוד, ויש פה ארון קודש בצד כי מתפללים פה גם. עכשיו זה פתאום אמרתי, וואלה, איך אפשר ללמוד בית מדרש שאין מארון קודש? זה צריך להיות חלק מה... כך שאני מרגיש שאצלנו אנחנו לא מסוגלים לעשות את ההפרדה הזאת לגמרי מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן רוצים לשמור על איזשהו, זה מין מתח פנימי כזה, שהתורה והתפילה זקוקות זו לזו. אז זה ספציפית, יש הרבה תורות, גם של רב צדוק, גם של אחרים, בחסידות, ביחס בין תורה לתפילה ומה המשמעות של כל אחד. לענייננו, אבל מה שאני רוצה לקחת את זה, זה למחשבה על הנושא שלנו, כי הנושא שלנו היה לנסות לחשוב על התפילה כשפה, עד כמה השפה הזאת מתחברת לשפות אחרות. והכיוון שפיליפס ניסה למשוך אותנו אליו זה להגיד שהתפילה והאמונה הם סוג של מכלול אחד, אנחנו נכנסים לתוכו והכל שם עולם בפני עצמו. מה שאני חושב אולי מהתחושות האלה זה שגם בתוך השפה של האמונה יש מתח פנימי, ולפעמים פעמים התפילה תופסת פה מקום של קוטב מסוים שהוא לא משתלב עם שאר הכתבים, ושמובן מסוים אנחנו זקוקים לו כמשהו נפרד. אנחנו לא רוצים שהתפילה תיבלה לגמרי בתוך עולם התורה, ואולי אנחנו דווקא משתמשים בנפרדות של התפילה כדי ליצור פה איזשהו מתח שאנחנו צריכים את שתי הכתבים שלו, צריכים את ההבדל בין אחד לשני. בהקשר הזה, רציתי שהיום קצת ננטוש את כל הפילוסופים למיניהם ונלמד קצת נפש החיים. כי בנפש החיים אני רואה איזושהי דוגמה מאוד יפה לאיך אפשר להשתמש בתפילה ככותל שהוא במתח עם דברים אחרים, והוא לא חלק ממכלול אחד, ומזה היא מקבלת את העוצמה שלו, דווקא מזה שהיא לא שפה שסגורה לעצמה, אלא היא שפה שמתכתבת עם משהו שהוא אחר ממנה. לפני זה הבאתי קטע קצר של חביבה פלאיה, שהוא מעניין מבחינת ההקשר של נפש החיים. שהיא בתוך מאמר שמדבר על חסידות, משווה אותה קצת לשבתאות, היא כותבת דבר כזה, זה נמצא פה באות בית. מסכים את דברה בעניין השבתאות והחסידות. שתי התנועות הן ביטוי לאסטרטגיות חברתיות, שהיו קשורות להתנגשות בין סמכות להתגלות. אני לא רוצה להיכנס לגמרי להקשר שלו, אבל אפשר להבין בפשטות שיש את הצד של הסמכות, שבהקשר הזה הוא ההלכה, הוא הלימוד תורה, כל הדברים שהליטאים אחזו בהם, המסורת, לעומת איזושהי התגלות שהיא פורצת גבולות. אולם, אם השבתאות רתמה את ההתגלות, נתווה אותה לצורך המשיחי או לצורך שבירת החוק, הרי החסידות נתווה אותה לזירה והבמה של התפילה. בהשוואה לשבתאות שבה המתח בין התגלות לסמכות יושם בתוך הפרויקט המשיחי, הרי בחסידות עוצבו מתחים וקונפליקטים אלה בצורה חדשה, והועמדו כמתח שבין שני מיני סדר יום, תורה ותפילה. וכך נצפה החסידות בהתמודדות עם המתנגדים מצד אחד, עם השבתאים מצד אחר. בדומה לשבתאים היא מתנגשת עם עולם תלמידי החכמים, אך בניגוד להם היא מזעזעת את המערכת מבפנים, מוצאת לעצמה נתיב בתוך המערכת לביטוי דחף ההתגלות והגאולה, התפילה. מה שאני רוצה כאן מפה לענייננו זה שזה פותח את האפשרות לחשוב על זה שהשפה הדתית היא לא מכלול אחד שלם שהוא אולי עומד במתח עם דברים אחרים ואולי לא, שזה גם אפשרות להבין את העניין, אלא שגם בתוך השפה הדתית עצמה יכולים להיות מתחים מאוד חזקים, כמו מה שאני מדגישה פה, המתח בין הסמכות לבין ההתגלות, ההתגלגלות שלו במתח בין ליטאים לחסידים, שמה שמיוחד, מה שהיא מתארת פה לגבי החסידות, זה שיש לך איזושהי התגלות פורצת גבולות, אבל אתה לא מוליך אותה כדי לשבור את המערכת ולצאת החוצה, אלא דווקא כדי להדגיש פה איזשהו מתח פנימי. כאילו אנחנו מזהים איזשהו מתח שהיה שם רדום כל הזמן, בין תורה לתפילה, ואנחנו מתלבשים על התפילה ואת כל העוצמות הפורצות גדר הזאת אנחנו מכניסים בפנים. ואז האמת הפער הזה פתאום נהיה משהו מאוד דרמטי, ופתאום החסידים לוקחים את התפילה ועושים את הדברים הרבה יותר מטורפים ממה שהליטאים הרשו לעשות בה מצד אחד. מצד שני, כיוון שהם עושים את זה דרך התפילה, אז זה כבר לא מחוץ לגדר, אתה לא יכול להגיד, אתה יכול, אבל זה קצת אחרת באופן הזה, זה באמת יוצר מה שהיא קוראת לזעזע את המערכת מבפנים. מבחינתי זה סוג של דוגמה לזה שאפשר לקחת את התפילה ולא להגיד בוא נסתכל במה אנחנו מאמינים ואיך התפילה מבטאת את זה. ביטויים שהם משתמשים מהם הרבה פעמים על זה שהתפילה היא הביטוי הכי חזר והכי מוחשי של האמונה ושל להאמין זה להתפלל ואיך שהתפלל ולהאמין. כל מיני דיבורים קצת כמו המהלך של פיליפס שהם כופפים את התפילה לאיזשהו מכלול שנמצא בסביבה שהיא מבטאת אותו. מול זה יש משהו שאומר אני יכול לקחת את התפילה ודווקא להתנגח איתו בכל שאר הדברים. ומרכיבים את העולם הדתי. יכול להיות שתהיה פתאום כותב של משהו שלא מתיישב עם השאר, של משהו שהוא יוצר פה איזה מתח שהוא לא ניתן לפישור. וזה היא מדגישה כל מיני דברים, ביחד לבעל שם טוב ספציפית, שכל החזיונות והעליות נשמה שלו, לא יודע אם כל, אבל יש לה אמירה שמה שמייחד אותו זה שהוא עושה את הדברים האלה בתוך התפילה בבית כנסת. זה לא שהוא יש לו את החיים הדתיים שלו ויש לו את העולם המיסטי שהוא עושה אותו ביערות, אלא יש לו הרבה תיאורים של חזיונות ועליות נשמה שהוא בתוך תפילת 18. זאת אומרת, את כל הדברים האלה שיכולים להיות איזושהי אנטיטזה למערכת, אני מכניס בפנים, והמקום שבה הם נכנסים זה התפילה.
שבהם עולם לימוד התורה שלהם לא השתנה גם כן.
של חסידים?
כן.
זה שאלה, אתה לא שתכל לראות אותו.
אני מפליחה, זה... אומנם, אני מקשיב את האמונות על ידי החכמים, אבל עקרונית זה... עיקר המפליחה, זה היה שזה... זאת אומרת, פשוטי עם, שממילא לא היו בתוך עולם לימוד התורה, כאילו, זה לא עשר אצלם יותר מדי, נראה לי...
זה לא היה התנגשות אצלם?
בעיקר עצמם את הפס עולם התפילה, כאילו.
כן, אבל אני חושב, ברגע שאתה אומר, אני בונה את המהפכה שלי על פשוטי העם שיודעים רק להתפלל, אז אני אומר, אני לא מקבל את ההיררכיה שלכם שאומרת שתורה יותר חשובה מתפילה, ולכן אתם יותר חשובים עם פשוטי העם. הנה, אני מכניס דרך התפילה שהיא שייכת לפשוטי העם, אני מעלה אותה לרמה שהיא לפחות שוות ערך, אולי אפילו יותר חשובה מהלימוד תורה. זה אני חושב חלק מהמהלך פה, לקחת משהו שהוא קיים במערכת, אבל הוא נחות, ולהעלות אותו, להפוך אותו לאיזה בסיס לאנטיתזה.
כן,
לגבי לימוד תורה יכול להיות שזה משפיע.
לא, שאם זה צומת, אתה חושב, אצל גדולי החסידות זה גם בעיקר לימוד תורה שלהם, ואצל פשוטי עם פשוט לא היה את המתח בכלל.
אני חושב שזה יצר מתח קודם כל בזה שהחסידים נתפסו ככאלה שהם עושים יותר מדי עניין מתפילה ופחות מדי עניין מתורה, הרבה פעמים אני חושב שזה חלק מהקולמוס שנוצר אצלם, וגם לגבי היו אמירות מפורשות שהתפילה יותר חשובה ושצריך לפעמים כאילו למשל אצל מגיד יש אמירות שצריך להיזהר בלימוד לא לשקוע בו יותר מדי כי אתה יוצא מהדבקות, כאילו ברור שהתפילה היא הדבר האמיתי והלימוד יכול לשאוף אליה, פתאום כל ההיררכיה משתנה, אז זה יוצר מתח ברמה של כאילו מעבר לשאלה של מי תפס את התפילה מי תפס את התורה, אני מסתכל כאילו על היהדות כאיזשהו מכלול, מה קורה פה, מה הגורמים, אז נוצר פה איזושהי התנגשות בין הגורמים האלה. אבל גם ספציפית זה באמת אני חושב הפך להיות שמנגחים את החסידים על איך שהם מתפללים, שהם עושים מאומות, שהם משתוללים, שהם כל מיני דברים כאלה, ומול זה על איתי אומרים הם ברורים מהמארצות, הם לא יודעים ללמוד, כל מיני דברים כאלה. ספציפית יכול להיות שזה חודר לתוך הלימוד תורה גם, אני לא יודע, באופן כללי אני חושב שזה נכון, כאילו אני מאמין שהאפיון שלה הוא יושב במובן זה שהחסידים באמת עשו יותר את התפילה לפחות בהתחלה, וגם אם ניסו לפתח איזה לימוד תורה אחר זה לא היה עתיק את המרכזי שלהם. יכול להיות, אני חושב שלגבי חלק מהאדמו"רים זה הלימוד תורה שלהם נשאר די שגרתי ולא דווקא יצרו בדרכים חדשות, אבל טוב, זה באמת שאלה רחבה. מה שמעניין לראות אבל זה אם נהפוך את הדף ונגיע לקטעים שבאתי בעניין של חיים, זה קצת הרבה ננסה ככה לעבור ולדלות מנהים את מה שמעניין אותנו, כי הספר זה נפש החיים. מי למדתם אותו אגב? מי מכיר אותו?
מוצד
ככה? דף חדש, יפה, אז אני יכול לעשות מניפולציות חופשי.
מה?
עד שער דלת? לא, רק שער דלת, כן, נכון. רק שער דלת, יפה. אז אנחנו בשער ג'
לא, שער...
אה?
מה?
שער דלת זה לימוד תורה.
לא, זה כן, מה זה השער שהוא בעיקר מלמוד
תורה? לא, אחרי זה יש קטע בהוצאה שזה, אני רציתי להביא את זה, אבל לא מצאתי את זה, יש קטע שנקרא פרקים אחרי שער ג' אני חושב, שהוא ממש פולמוסי. ישירות, אבל גם החלק הזה הוא פולמוסי.
שער ג' מתכתב עם ה...
שער ג' הוא מתכתב, אני הבאתי חלק מהדברים. אז כאילו בגדול אני חושב, לא נכנסתי ממש להיסטוריה של הספר, אבל לפשטות אתה רואה שהוא מתכתב עם החסידות. יש כולם את כל העסק? יש פה מספיק דפים, כל אחד יוכל למצוא מה שהוא רוצה. זה יתפיס לי בטעות פעמיים. יש חורים, כן, אני לא יודע, זה לפעמים עושה ולפעמים לא. באמת שגם לי זה בכלל יותר. איך לנחש מהזיכרון. כן, אז הוא כותב תגובה לחסידות. מה שזה היה לכאורה, מה שהוא היה אמור לעשות, זה לתפוס את הצד הליטאי ולשים את התורה כניגוד לתפילה. ומה שמעניין, בכל מיני דרכים הוא מפתיע. כי גם מפתיע ביחס למה שנראה במושגים של צמצום כשוטו ושלא כשוטו, שלפעמים יש את האמירה הסכמטית, שזה המחלוקת בין החסידים, ואתה רואה שהוא דווקא פה תופס את אותה תפיסה בדיוק כמו החסידים. והוא לא מוכן לוותר על הקוטב הרדיקלי במתחים האלה של תורה ותפילה, או במתח של כפשוטו או שלא כפשוטו, כמו שנראה ככה בחטף בדברים שנקרא. וכן, המחלוקת נמצאת יותר בשאלה של היישום, בשאלה של מה עושים עם זה. אבל מה שמעניין אצלו זה שהוא מכיל את המתח, הוא לא מוכן להגיד, הם תופסים את הצד הזה, אז אני מוציא את הצד הזה החוצה, עוד מעט נראה מה זה בדיוק הצד הזה. אלא הוא מנסה להגיד, אני חייב ליצור קשר, לשמור על איזשהו קשר עם הצד הזה, והשאלה, מה עושים עם זה? בואו נקרא ככה, זה שער ג' מה שעשיתי פה זה באמת סוג של מניפולציה, כי לקחתי דברים מפה ומשם וסידרתי אותם לפי סדר הטיעון שאני מנסה ללמוד ממנו. זה לא, אני אגיד בסוף גם באיזשהו מקום גם אני קצת משתמש בו מעבר למה שהוא רוצה לעשות, אבל הטקסטים טקסטים, זה אפילו נמצא בוויקי טקסט שזה מאוד נחמד. כל אופן זה הכל קטעים משער ג' הקטע חלק הראשון הוא ממש מההתחלה. אמרו זל ואבות, כל דבריהם כגחלי אש. המטרה שלו בשער ג' זה לפרש את המילה המקום, להתפלל לפני המקום, ולכן הדיון פה הוא בגדול על תפילה. אמרו זל ואבות שכל דבריהם כגחלי אש, שכמו הגחלת, שאף שלא נראה בה רק ניצוץ אש, אם תשים כוחך בה להופכה ולנפחה, כל שתנפחה יותר תתלהב ותתפשט בה ניצוץ, עד שתעשה כולה לוחשת, שתוכל ליהנות ממנה, להשתמש לאורה ולהתחמם נגדה. אבל רק נגדה ולא לאוחזה, שכיוון שנעשית לוחשת צריך זהירות שלא תחווה בה. כן בדמיון זה נמשלו כל דברי חכמים. שאף שנראים דברים קצרים ופשוטים, אבל הם כפטיש יפוצצו, שכל שהאדם מהפך ומסלסל ומדקדק בהם, יאורו עיניו משלהבת אורם הגדול. שימצא בתוכם עניינים עמוקים, כי אומרם דל הפוך בה וכו', דקו לבה. אבל צריך להיזהר מאוד בגחלתן, שלא להיכנס להתבונן ולחקור בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן בהם יותר מדי. כי אומרם שם, הווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, היינו שלא להתרחק מלהתבונן כלל בדבריהם, כי לא יהיה נהם מאורם כלל. גם לא יתקרב יותר מדי, שלא יקווה, כנראה, רק מנגד. כמו שסיים, הווה זהיר בגחלתן. פה הבאתי את זה כי זה סוג של דימוי כזה שדרכו הוא דוחס את כל מה שהוא עושה בפרק בצורה מאוד יפה. יש פה משהו מסוכן, הדיבור הזה על המקום, לפני שהוא מסביר מה זה הוא נותן את זה. מצד שני יש פה משהו שהוא לא מוכן לוותר עליו. זה לא שאני אומר לך, עזוב את זה, זה לא בשבילך, אולי לחלק מהאנשים הוא כן יגיד, אבל באופן כללי הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך על משהו שיש בו הרבה תועלת, יש הרבה מה להתחמם ממנו, מצד שני אסור להתקרב אולי יותר מדי. ואז השאלה היא שוב שאלת המינון. מבחינת המיקום שהוא שם את עצמו, כל מיני מובנים של מינון שנדבר עליהם עוד מעט. ומעניין מבחינת זה שלכאורה הוא לא תפס פה את העמדה הפולמוסית הפשוטה שאומרת מה שאומרים זה מסוכן, אז נעזוב את זה לגמרי, אלא תפס את המקום של אני רוצה למצוא את המרחק הנכון. והוא מכניס פה את כל הביטויים שאחרי זה משתמש בהם בתוך ההקשר הספציפי שהוא מדבר עליו של לא להתבונן יותר מדי, לא להתקרב יותר מדי, לשמוע על מרחק שבו אתה יכול להפיק מהדבר את התועלת שלו, אבל לא להישרף יותר מדי. פה אפשר לקחת כל מיני דימויים, הדימוי פה זה של מרחק, בהמשך יש דימויים של רצו ושוב, כמו שזה מופיע בקבלה לגבי ההתקרבות אל הסוד בקפיצות קדימה ואחורה, ששם זה יותר דימוי של זמן, פחות של מרחק. זאת אומרת, צריך להיות שם יותר מדי זמן, אז אתה רץ וחוזר. זאת ההקדמה. על מה אנחנו מדברים? פנימית עניין מקומו של עולם הוא עניין גדול מאוד. העולמות כולם, כל עיקר התהוות מציאותם כל רגע הוא רק מאיתו יתברך שמו. ואילו היה מסלק רצונו יתברך מלהוות אותם כל רגע היו לעין ואפס ממש. גם המקום, אני קצת קיטעתי פה את המשפטים, מקווה שבכל זאת זה, הוא מדבר על הדימוי של, למה משתמשים בדימוי של המקום ביחד הקדוש ברוך הוא, כי הדבר הראשון זה שהוא כולל את כל הדברים בתוכו, ובלעדיהם הם לא קיימים, כמו שהדבר לא יכול להתקיים בלי שיהיה מקום שהוא נמצא בתוכו. דבר שני זה שגם המקום, אף אם על ידו מתקיימים כמה וכמה כלים שונים זה מזה, אין גורמים על ידי זה שום שינוי בהמקום. והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. כך הוא יתברך שהוא מקיים כל העולמות אף שאין ערך כלל בינו יתברך וביניהם. ואף כתר עליון אוכמאי הוא לגבי די אינסוף. וגם אם כי נראה לנו שינויים ושינויים שונים מצד הבריאה, המדרגות שונות זו מזו, ואף כי נמצאים גם כוחות התאומה והסתרה אחת בכל מדרגותם, הקיום של כולם מורך ממנו יתברך לבד, עם כל זה אלת בי שינוי יתברך שמו. דאי הוא לא ישתני. מצידו יתברך הוא מקיימם בדמיון מקום. ואם כי דבר זה אין בשום שכל להשיג איך ומה, והוא פלאי. כמובן שזה עניין שיש להתבונן בו כל החיים וכו', אני מניח שאנחנו מכירים כבר תפיסות כאלה קצת לא, מפה או משם. זה מזכיר לכם משהו, זה מקום ספציפי שזה מיוחס אליו, שאתם מכירים את הדיבורים האלה ממנו, הדיבורים דומים?
כן.
איך המשאות?
מה?
זה שער האיחוד, זה ממש
חלק. כן.
לא, התחלת הדברים על המשך.
מה אתה מתכוון להמשך, לא? מעבר למה שקראנו?
לא, פה, כשאין שינוי.
למה? זה לא עד מאוד, כן, לא מגיש, אתה יהיו לא ישתני, לא? קודם העולם, אחר העולם.
כן, המינוחים כמובן...
יש, ואם רוצים להיכנס למינוחים, אז אחרי זה כשהוא מדבר על סובב ומקיף, אז הוא מגדיר את המושגים האלה
הפוך.
שזה מגניב, כאילו, ואפשר לשבור את הראש, למה, מה המשמעות של כל דימוי. אבל מעבר לזה, המבנה הכללי הוא באמת אותו מבנה. כי קראתי ספר את הפעם ראשונה, זה היה מאוד מפתיע, כי חשבתי שאחרי שאני קצת מכיר חסידות, אני אלך לראות מה עליזה ימובני, והוא אומר אותו דבר בדיוק. החליף את המונחים, לא יודע למה, זה כנראה תלוי במקומות, במקורות, או איך שהוא מבין את הזוהר הספציפי זה מופיע. אבל הדיבור הוא אותו דיבור, שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מעבר לכל ההבחנות, בשני מובנים של מעבר, הוא גם הוא לא מעבר מרחבי כי הוא נמצא בכל מקום, וכיוון שהוא נמצא בכל מקום הוא כן מעבר להבחנות כי הוא נמצא בכל המקומות בצורה שווה. ומכאן כבר אתה יכול להרגיש מה מדאיג אותו בסיפור הזה, ולמה הוא צריך לחזור ולהגיד שאי אפשר להשיג את זה ושזה פילי, כי כל ההיררכיות שאנחנו חיים בתוכן, התפיסה הזאת של האינסוף מבטלת אותה, הופכת אותה מפחות למשהו יחסי. הקטע הבא הוא יותר נכנס לשאלה של מה זה אומר ומה עושים עם זה. נבר בכמה מקומות בזוהר. אדון יחיד אינסוף ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. זאת אומרת, יש לו שתי בחינות. והיינו, שמצידו יתברך נקרא בבחינת ממלא כל עלמין. מצידנו, כפי שנצטווינו בתורה הקדושה, בעניין הנהגותינו בתורה המצוות, וכפי השגתנו בחוש, עוד נת, אני אגיד למה הדגשתי את זה, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל עלמין. שבחינת ממלא כל עלמין הוא כבוד אלוהים אסתר דבר מצידנו. והעניין, כי ודאי האמת שמצידו יתברך, גם אתה אחר שברא וחידש העולמות ברצונו וממלא כל העולמות והמקומות והבריאות כולם בשיווי גמור ואחדות פשוט. שזה התפיסה שהוא דיבר עליה בפסקה הקודמת. אבל עם כל זה, הן גבורותיו ונוראותיו יתברך שמו. שאף על פי כן צמצם כביכול כבודו יתברך שיוכל להימצא עניין מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים ומחודשים בבחינות שונים בעניינים מחולקים וחילוקי מקומות שונים, מקומות קדושים וטהורים ולהפך טמאים ומתונפים הוא הבחינה אשר מצידנו. היינו שהשגתנו אינה משגת בחוש רק עניין מציאותם כמו שהם נראים, שעל פי זאת הבחינה נבנו כל סדרי חיוב הנגותינו שנצטבנו מפי ויתברך, חוק לא יעבור. והנה כל יסודי תורה הקדושה בכל העברות והמצוות כולם, עשה ולא תעשה, כולם הולכים על פי זאת הבחינה שמצד השגתנו, שוודאי יש חילוק ושינוי מקומות. וכן כל ענייני וסדרי חיוב הנגותינו שנצטבנו מפי בתורה הקדושה ובלתי זאת הבחינה שמצידנו, אין מקום לתורה ומצוות כלל. פה אני חושב הוא באמת, כאילו אתה מרגיש עד כמה שהוא, יש פה איזשהו מתח שהוא מדבר את כל התורה והמצוות לגמרי. אתה לא יכול לדבר על תורה ומצוות בתוך הדיבור האינסופי הזה שהיה פה קודם. ועוד הדגשה שבגללה שמתי את הדברים האלה בבוז, בגלל שיש פה משהו שהוא קודם משחק עם זה, שזה לא רק התורה ומצוות מתערבים, בעצם יש פה משהו שהוא מערער את כל התפיסה שלנו בחוש. זה לא העולם המוסרי שלנו שההבחנות שלו מתערערות, של מה טוב ומה רע, מה מתונף ומה קדוש, אלא גם העולם הפיזי. אתה לא יכול לדבר על הדברים ועל הקיום של דברים בעולם ועל החוויה היומיומית שלנו בכלל, אם אתה מדבר על המקום האינסופי הזה. אני חושב שהוא משתמש בזה כדי להדגיש את זה שיש פה פער. אחרי זה זה גם מופיע שוב ושוב בזה שהוא כל פעם אומר, אסור לנו להתבונן בזה וגם אי אפשר להתבונן בזה. וזה סתם קושייה שאפשר לתהות עליה, מה המשמעות להגיד שמשהו אסור וממילא הוא אי אפשר. יכול להיות שמה שהוא רוצה לומר זה שכיוון שזה אי אפשר, אם אתה תעשה את זה, אתה תעשה צרות וטעויות. ולכן אני גם אומר לך שאל תיכנס לזה בכלל. אבל אני חושב שמה שהוא בא כל הזמן להדגיש זה שיש פה משהו שאנחנו מכירים בו ומאמינים בו, באינסוף הזה. מצד שני, הדבר הזה הוא לא רק מעבר ל... לא יודע מה פה רק, אבל הוא גם מעבר לתורה, שהיא לכאורה הייצוג של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, זה ייצוג אחר, מצומצם יותר, וגם מעבר לחיים הפשוטים שלנו, שהם חיים בעולם של דברים, ולא בעולם ש... שאין בו גבולות. עד כאן מה שאני רוצה לקחת מזה לענייננו, התפיסה, אני חושב, היא יחסית מוכרת, זה ש... שיש איזשהו שבר פנימי בתוך השפה הדתית, בניגוד לדיבורים על האמונה הקוהרנטית שהכל מתרחש בה, שיש לה הנחות יסוד ולפיהם הדברים בונים, יש פה משהו שאומר בתוך התורה, היהדות, מה שלא נושאים כאיזשהו שם כולל, יש איזשהו פער, יש שתי תפיסות שהן סותרות אחת את השנייה. ואני יודע עכשיו לדבר על היחס ביניהם ולהגיד זה מצידו וזה מצידנו, אחרי זה יגיד זה קו וזה עיגול, יש לו מיליון צמדים של מושגים, זה ממלא וזה סובב, יש המון המון צמדים שהם כאילו מסתכלים מלמעלה על ההבדל הזה. אבל בתכלס, בסופו של דבר, יש פה משהו שאי אפשר, אפשר לגשר עליו. בתוך החיים שלנו אנחנו אמורים לשמר איזושהי התייחסות למשהו שהוא מעבר לכל, גם מעבר לעולם הרגיל שלנו וגם מעבר לעולם הדתי שלנו, ובכל זאת אנחנו לא יכולים להגיד, עזוב אותי בזה, זה לא מעניין אותי בכלל, יש לנו איזושהי נגיעה לדבר הזה. אני לא יכול להגיד, אני חי רק בעולם של ההבחנות ובעולם של הסובב בלשון שלו, אלא יש איזשהו מתח פנימי, והשאלה איפה המתח הזה תופס אצלנו מקום. עכשיו זה עצמו, אני חושב, אפשר כאילו לראות שבכל מיני, זה יכול להיות סוג של מפה כזאת, בגלל שבניגוד לתפיסה הפשוטה שאומרת שהשמרנים לא מתייחסים בכלל לאינסוף, הם חיים בעולם של צמצום כפשוטו, לעומת המטורפים שיש להם את הצמצום ולא כפשוט. יש פה משהו שאומר, יש פה איזשהו שבר פנים, השאלה מה אתה עושה איתו, אפשר לחלק לפי כל מיני תפיסות, ולראות מי לוקח את זה, מי לוקח את זה למקום אחד, מי לוקח למקום אחר, ברגע שנוצר הפער הזה, מלא נוצר איזשהו סימה בסוגריים של כל הדברים היסודיים של התורה. גם של המציאות, אבל זה אתה יכול להתמודד בכלים אחרים. ברגע שאתה עושה את התפיסה הזאת, ואתה רואה שהוא עושה אותה, למרות שהוא לכאורה אמור להיות הצד השמרני והזהיר פה, ויש לו הרבה הסתייגויות שלא את כולם הבאתי, הוא כבר פותח פה איזשהו פתח להגיד שהמצוות יש בהם איזשהו צד יחסי. וממילא עכשיו המאבק שלו יהיה כדי להגיד איך אני מצד אחד כן משמר את ההכרה ביחסיות הזאת, מצד שני אני לא מאפשר למערכת להתפרק. רוצים להגיד איזה משהו לפני שנקרא את ההמשך?
מה המניפולציה?
עוד מעט, בהמשך. עד עכשיו זה לא מניפולציה, זה סתם תקצור, זה פשוט נורא רחני אצלו, כל דבר מביאים אליהם מקורות. שאלות יותר חשובות? ויערות? עכשיו זה לגמרי סטרייט. עכשיו, למה בכלל לא מתחיל לדבר על כל הסיפור? השורות שלפני הקטע הבא, הוא אומר להם, ובאמת, היה צריך לא לדבר על זה, גירה בוטנו, לא דיברו על זה וזה, הכל ברמז וכו וכו וכו. אבל, למה התחלתי כן לכתוב על זה ספר שלהם? אבל עתיים ימים רבים ללא מורה, כל דרך איש ישר בעיניו להלוך אחר נטיית שכלו, כל יצר מחשבות לב האדם מלא, רק לעוף ממחשבתו וכל אשר איתנו שכלו. וזה עולם הזה, אנשים רק רוצים לעוף ממחשבתם. והעולה על כולם שזה תורת כל האדם, זאת אומרת, הנושא הזה שאני מדבר עליו, נושא משל גם מפיק סילים. לאמור עליו בכל מקום וכל דבר הוא להיות גמור. מכירים כאלה? ואינם וליבם כל הימים להעמיק ולעיין בזה. עד שגם נערים מנוערים ממשיכה להוליבאי ולקבוע כל מעשיים והנהגתם בזה לפי שכלם זה. כמה זהירות יתרה צריכה האדם להיזהר בזה ולשמור את נפשו מאוד במשמרת למשמרת, שאם חס ושלום ייקחנו לקבוע לנו מחשבה זו, להתיר לעצמנו להתנהג גם במעשה לפי המחשבה הזו, לא יוכל להיוולד מזה חס ושלום הריסת כמה יסודות התורה הקדושה רחמנא ליצלן, ונקל יוכל להילכד חס ושלום ברשת היצר שיראה לו היתרה על פי מחשבה זו, דרך משל להרר בדברי תורה בשעת נפש אף במקומות המתונפים, אחר שיקבע אצלו תחילה שהכל לא גמור. בהמשך הוא, למה הוא מתייחס לדוגמה הזאת? כי זה מופיע בגמרא כקראת, נדמה לי שזו דרשה הזה של מי נקראת מי שמערר במחשבות בדברי תורה במקומות מתונפים. נפתח פה סוגריים שאחרי החגים אני רוצה, אחרי שנגמור את הנושא הזה, אני רוצה שנדבר קצת על תפילה ומרחב, ולכן יהיה מעניין לחזור לטקסטים האלה ולשאול למה הדימוי של המרחב פה הוא זה שמגדיר את ההבחנות בין קדוש לתמה. אבל מעבר לשאלה הזאת, מעניין שהוא, מה שהוא מרחיש בדוגמה, אני חושב שהעולם שלנו זה עולם של הבחנות, והמקום אולי הכי מוחשי זה ההבחנה בין מקום אחד למקום אחר. לא יכול להרבב את המקומות האלה, וברגע שאתה מערבב את המקומות האלה, אז הרסת, החרבת את העולם כפשוטו, החזרת אותו לתוהו ובוהו. ופה לכאורה התייחסות לחסידות, וכאילו לכמה וריאציות של הטיעון שלו, לכן הדגשתי אותם כדי לראות מה בדיוק מפריע לו, מה הנקודות שהוא מוטרד מהן. כיוון שהדגשתי אותם אז אין פה הרבה מה לבחון, אבל קודם כל יש פה נערים ונוערים, כן? זה משהו שהתפשט לאנשים שהם לא רואים את זה. דבר שני, כל הימים להעמיק ולעיין בזה, זאת אומרת הם מתעסקים בזה כל הזמן, לא נראה מה הוא היה רוצה לעשות עם זה. ודבר שלישי, שאולי הוא הכי חמור, אולי הוא התוצאה השירה של הדבר הזה, שהם קובעים את כל מעשיהם לפי שכלם זה. ובזה אומר, ברגע שאתה מתחיל לגלוש מהדבר הזה למעשה, אז הרסת את הכל, כי למה שאתה עצור במקום מסוים? ברגע שהכנסת את היחסיות הזאת לתוך התורה, אז הרערת את העניין. כן.
הוא משתמש, הוא לא רואה בזה את הדבר בעצמו. הוא בנקד יוכל להילקד חס וחלילה ברשת היצר.
לא רואה הדבר בעצמו.
עצם העליות במחשבות האלה כל היום זה לא הבעיה בעצמה. זה שאפשר להילקד ברשת היצר משם והלאה.
למה באמת זה הבעיה? לא, אתה יודע, אפשר לשאול פה בכל מיני רבדים. אפשר גם לשאול אם באמת הקדושה נמצאת במבואות המתונפים, אז למה זה בעיה בכלל?
לא.
מה בעצם המשמעות של הגדולה?
אבל נמצא לא רק בין המחשב על המעשה, אבל נמצא בין המחשב על החוש.
חוש? כן. מה הכוון החוש?
מה שהגשת מקודם גם, זה לא שהוא אומר, המחשבה היא ככה, אל תיקח את זה לזה, כי אם ככה זה בעצם סוג של צביעות או משהו כזה, כאילו, אם זה המחשבה, זה מה שלא תעשה. הוא אומר, זה גם פער בין השכל והמחשבה, זה בין התפיסה החושית הרגילה שלנו.
איפה נמצא הפער הזה? אז מה זה אומר? שיש פער אצלך בין המחשבה לחוש?
כאילו, זה נמצא באותו רובד, זה לא, זה פער אמיתי, זה לא, כאילו, זה לא כותב שיש לו באמת את החשיבות העיקרית, ואני רק מגביל אותו כי הוא מסוכן לי מכל מיני סיבות אחרות.
אבל מה זה אומר, מה הבעיה בזה שיש לי פער בין המחשבה לבין החוש? אחרי ננסחים את הבעיה הזאת אולי. יכול, אני כאילו, הכיוון שזה, שאני לקחתי אותו לזה, זה שיכול להיות, אתה יכול לתפוס את זה כסוג של בעיה של כנות. אתה אומר שאתה מאמין בסוג של אינסוף כזה, תכלס, תסתכל על החיים שלך, אתה לא באמת חי בעולם כזה, ואתה לא מסוגל לחיות בעולם כזה. יש פה איזשהו מחסום שהוא הופך את המחשבה לסוג של התפלספות מופשטת שאין לי חסרת כנות. ואם אתה רוצה להוריד אותה למעשה, אתה חייב לסתור את עצמך, כי בסופו של דבר אתה לא חי בעולם חסר גבולות בהקשרים אחרים. יכול להיות שזה אולי איזושהי אמירה שהיא אומרת שיש פה איזושהי חסימה מהותית לגבי מה בן אדם יכול לעשות. ולחשוב מחשבה שהיא מעבר ליכולת שלך, זה עצמו כבר בפיקשוש. אם אתה מנסה להוריד את זה למעשה, אז אתה רק ממחיש את ההתנגשות הזאת בפועל, כי אתה מתנהג באופן שהוא לא מתאים להתנהגות שלך בהקשרים אחרים. אתה מנסה להמחיש פה עולם חסר גבולות, ובעצם אתה לא חי ככה בהקשרים אחרים, כי החוש שלך, ואפשר לקחת את זה גם לרמה הפיזית וגם לרמה החברתית נגיד, שאתה שומר על גבולות בדרך כלל, אתה לא חי בעולם חסר גבולות בהקשרים חברתיים נגיד, אז מה אתה משחק אותה ככה בהקשר הדתי נגיד?
כי זה
לוקח
כאילו לכיוון כזה של קצת של הרב קוק, בנקודה הזאת שהוא לא אימץ את התורה של האדמו"ר הזקן בעניין הרב קוק המאמין הגדול במציאות.
כן.
הוא בטוח שהוא יחלוק עליו בתורה הזאת, אבל יגיד אבל שככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, זה היה שהוא נדבר גם על חוש. כי לא סתם ככה אתה רואה את זה בחוש, ככה אתה צריך לעבוד. אתה לא יודע, עכשיו צריך לשאול מה היחס באמת בין זה בדיוק, אבל כאילו, ככה אנחנו צריכים לעבוד עם העולם, כמו שאנחנו קולטים אותו.
כן. אני חושב שהרב קוק למשל הוא דוגמה, לא שאני מספיק מכיר, אבל יש לו את הדימוי הזה שמופיע באחד מהפסקאות באורות הקודש, אז יש ששתי התפיסות האלה מלבישות אחת את השנייה. זאת אומרת, התפיסה האינסופית צריכה להתלבש בתפיסה הסופית, אם אני זוכר נכון, וזה תפארת ומלכות, יש לזה שם את כל הזה. שזה אני חושב ממחיש את ההבדל אולי ממה שקורה כאן. כי שם באמת יש איזשהו אמון בזה שדרך המציאות אני יכול להגיע ולתקשר עם מה שמעבר לה. מעבר להבחנות שלה. פה נראה לי מה שמודגש זה שיש איזשהו פער, ואתה לא יכול באמת לחיות בעולם הזה, אתה תקוע במציאות מצד אחד, ומצד שני, עוד מעט ננסה לראות מה בכל זאת אתה, איזה פינה אתה בכל זאת שומר למקום הזה. אבל באמת זה, זה התלבשות פחות הרמונית ממה שהרב קוק אולי מתאר. יש פה באמת חוסר אמון בזה שהמציאות יכולה להכיל את מה שמעבר, מצד אחד, ולכן ברגע שתנסה זה יעשה לך בעיות רציניות. ומצד שני, גם באמת אני חושב יש פה ניסיון להגיד שאתה כן צריך לתקשר עם המעבר הזה באיזשהו מקום. עוד משהו על העניין הזה לפני שנמשיך?
אני אולי... כן. אני חושב לדמור, כן, כי שם אצלו, כי בסופו של דבר הוא בעצם מנסה לחלקל מערכת שכן תתמוד בדיוק עם החיובים ההלכתיים.
כן.
ואז הוא מנסה באיזשהו מקום למקם את המעשה דווקא כאילו מעל אפילו ל... אוקיי, מכוון לאותו מקום אינסופי.
כן.
יש משהו כאילו...
הרבה פעמים צעירים את הנפש החיים ומורדים כפעות כאלף.
מה זאת?
כאילו שמאגרה והבעל שם טוב, אז שניהם עושים צעד
לכיוון... נפש החיים כאילו זה משהו הפוך, כאילו יש מקום שהתורה היא באמת יותר אנושית.
כן.
אולי זה מקום יפה יותר,
כן.
באמת מתאימה לעולם חושי.
כאילו התורה פה זה התפשרות כזה איתה.
כאילו איזה חוק...
כן, באמת אדמור הזקן, בגלל שהוא תופס מאוד חזק את הצד של האינסוף, אז הוא צריך לעשות את הלופ הזה שדווקא הפיזי הוא נוגע באינסופי. פה באמת הפיזי זה באמת המקום של הפשרה, של הצמצום. כאילו אנחנו חיים בעולם שיש בו הגבלות, אז גם התורה מופיעה לנו כהגבלות. וזה המקום שלה. אפשר לעשות את ההשוואה הזאת באמת בכל מיני לבדים. זה כאילו חוזר למה שהדגשתי קודם, שהחידוש פה אני חושב זה שכולם משחקים עם הזיווג הזה, עם הניגוד הזה, ועושים איתו כל מיני מערכות והרכבות. אבל עד עכשיו ראינו רק מה לא. השאלה מה כן היא יותר מעניינת, כי זה גם מוביל אותנו חזרה למקום של התפילה. וזה הקטע האחרון שהבאתי, שהוא גם קצת גזור הדבק מכמה פרקים, אבל זה בגלל מראה רק שהוא חוזר על אותם ביטויים שוב ושוב, שזה ממקד את החידוש שלו. אז מה בכל זאת עושים עם זה? אין הדבר אמור אלא לחם ומבין מדעתו פנימיות העניין בשיעור הדליבה, לבד, ברצוב השוב. להלהיב בזה תואר ליבו לעבודת התפילה. אבל רוב ההתבננות בזה, סכנה עצמה. ושוב, שעניין, פה זה בתוך הקשר יותר קונקרטי, עניין ייחוד פסוק ראשון מטבעת אחד, משמע ישראל, היינו לכוון שאדון יחיד ברוך הוא אחד בכל העולמות והבריאות כולם אחדות פשוט כמשמעו, וכולם נחשבים לעין ואין עוד מלבדות באח לגמרי. זה שמע ישראל, ושלא נבוא להתבונן חלילה על מהות העניין איך ומה, זאת אנחנו אומרים אחרי זה, ברוך שם כל גדול ואין, שיתבר שם שהכוונה הוא על הבחינה שמצד השגתנו, שמתראה מציאות העולמות, בריאות מחודשים, מרצונו יתברך, צריכים להתברך מאיתו, זה כל מה שיפרש בשער ב' והוא המולך עליהם, זהו ברוך שמו, ברוך שם כבוד מלכותו, וכולי. ועוד הופעה של אותו עיקרון, ודאי ראוי לאדם הישר והחכם, הישר, חכם לבב, הקבוע כל הימים מתלמוד תורה ומצוות, אשר נמנע את על רוחו. אנשים כמוכם. לדע מציאות זה העניין, הנורא דרך כלל. שהאדון יחיד יתברך שמו, מלא את כל ואין עוד מלבדו יתברך, להלהיב מזה תואר קדושת מחשבתו לעבודת התפילה. לכוון ליבו באימה ויראה ורטט למקום הוא מקומו של עולם. לכן כל זה חוזר להתחלה של הפרק, למה התפילה דווקא קשורה לביטוי הזה של המקום. אומנם זה היה מאוד בנפשך, זכור ואל תשכח שנתבהר למעלה, שאין הדבר אמור אלא לדעת העניין ידיעת הלב דרך כלל, בשיעור הדליב הלבד. לא לחקור להתבונן חס ושלום במהות העניין, וגם יזהר מאוד שלא יהיה נמשך הליבה לקבוע כל סדר ההנהגה במעשה, על פי זה העניין הנורא. אז שוב, אם נחזור כאילו לנקודות המודגשות שחוזרות פה כל הזמן, יש פה כמה, אולי שלוש הבחנות כאילו שהוא חוזר עליהן, ואפשר לראות אותן כתמונת מראה על הבעיה שהוא תיאר בפסקה לפני. קודם כל רק חכם ומבין מדעתו. דבר שני, שיעור הדליבה ברצוב השוב, שצריך לחשוב סוג מסוים של מחשבה. ודבר שלישי אולי, זה כלול בזה אני חושב, שתי, אולי כמה הבחנות. יש את ההבחנה שזה לא לחשוב יותר מדי, ויש את ההבחנה של לא להוריד את הדברים למעשה. אלא רק לחשוב איזו מחשבה מהירה כזאת, ואיפה המקום שקודם מתרחק בתפילה. פה אני עושה את המניפולציה קצת, כי התפילה שלו זה, הוא מדבר על תפילה באופן כללי, אחרי זה הוא מדבר על קריאת שמע ספציפית, שזה פירוש שהוא לוקח מהזוהר, על ההבדל בין שמע לברוך שם. ובמובן הזה זה קצת סותר דברים שהוא עשה בפרק הקודם, כי בשער ב' הוא מפרש את העניין הזה של ברוך אתה, ואת כל הברכות, והמבנה של הברכות שהוא מתאר שם, מאוד שייך לעולם של העולמות, מה שהוא יתאר בברוך שם כבר מלכותו, שהם צריכים שפע, ולכן אנחנו פונים אל הזה שישיב מאוד לתוך העולם הזה של המדרגות. לכן במובן הזה יש פה איזשהו מתח בין זה שהוא מדבר על התפילה מצד אחד, מצד שני בסופו של דבר הוא מדבר רק על קריאת שמה. אבל אני רוצה שנדבר על התפילה בכלל, ובמקום הזה אנחנו אולי קצת חורגים ממנו, ואחרי זה נראה, בסוף נראה מה זה אומר. אבל קודם סתם, מבחינת העניין הזה, מה זה אומר שהוא מיקם את כל הסיפור הזה בתפילה, ומה זה אומר השיעור הזה ליבה הזה? מה זה אומר למה דווקא חכמים ולא טיפשים? השיר הזה פתוח, כל אחד יגדיר את עצמם, זה רלוונטי לו. זה ודאי, ואנחנו לחסידים בעניינים האלה. ונתמקד יותר בדברים האחרים. קצת אולי נחזור למה שדיברנו קודם, זה לא רק הבחנה בין מחשבה למעשה. זה באמת הבחנה גם בתוך המחשבה עצמה. איזה סוג של מחשבה הזאת?
לא קודם... אני אעזר קצת קודם, כאילו, על פנה.
מה זה צעד קודם?
לפני, אני אפשר להגיד שזה קשור לתפילה, אבל כאילו כן הרגיש צורך...
מה, לדברך לסתם על מחשבה בשיעור עדי ליבה?
כן, להגיד, זה כאילו... לא יודע, להפוך את העולם שלך באופן כללי, ולא להיות שייך למעשה, אבל כן, הוא כן חש צורך להגן את המחשבה הזאת.
מה זה עושה? שבוני של כאילו... שתי כיוונים, למה דווקא בתפילה, ולמה בכלל להגן את זה במשהו? מה זה אומר על התפילה, ומה זה אומר על המחשבה הזאת שהיא מוגנת? זה משהו יומיומי. זה מפתיע, זה מתבקש. זה מתאים לתפילה להגיד שיהיה מקום שבו זה קורה?
התפילה הרגילה יומיומית, אני מרגיש מאוד שאובה לתוך הסוג של זה, נטילת עולב כזה, היא לא...
למה זה נטילת עולב?
כאילו אני מתכוון...
מצווה כאילו בעולם של המצוות?
בדיוק, מצווה, בעולם של המצוות, כאילו...
אבל יש פה תפילה משהו מעבר למצוות, זה לא כמו נטילת עולב, לא? יכול להיות שזה לא המעבר הזה, אבל בכל זאת, אתה יודע, תפילה צריכה כוונה וכל הקטעים האלה, שעה לפני, שעה אחרי, זה לא כמו סתם מצווה. אני מרגיש שהסתירה נמצאת אולי בזה שהתפילה היא לכאורה באמת בעולם הדתי שהוא עולם של הבחנות, כמו שהוא בעצמו מבאר לבר, ברוך אתה, כאילו הדיבורים האלה, הגוף שני, כאילו מאוד ברור שיש הפרדה, יש נמען, יש שכינה שנגדך, דע לפני מי אתה עומד. הוא לקח את הביטוי הזה של המקום, הוא אומר, התפילה נמצאת בעמידה לפני המקום, אבל יש גם את העמידה היותר פשוטה, שהיא מאוד מעצבת את ההלכות של התפילה, מאוד מעצבת את השפה של התפילה, שבה אתה עומד מול מלך ומדבר איתו, משהו שלכאורה שייך מאוד לעולם של הצמצום. בכל זאת הוא שם את זה שם.
בכל זאת
הוא
שם את זה שם, הוא לא שם את זה שם סתם.
לא, הוא יכול לומר, לכאורה, זה עניין למיסטיקנים שהם מתבודדים בחדרם ועושים ייחודים ומגיעים למקום הזה. מה זה רלוונטי לתפילה? למה תפילה דווקא? לא?
למה לכל בן אדם בתפילה, אתה שואל?
זה נראה לי משך את זה קצת לזה. התפילה זה משהו שכולם עושים, זה משהו שכולם חייבים לעשות. את הדבר הזה שהוא מערער את כל המערכת, אתה דוחף לי בתוך היום יום שלי. שלוש פעמים ביום אם זה 18, ופעמיים ביום אם זה קריאת שמע. יש פה משהו שמצד אחד אתה מציג לי איזו תובנה שהיא מעבר לכל העולם הדתי, והיא מאוד מסוכנת ואסור להתקרב לה יותר מדי. מצד שני, אתה אומר לי, המפגש שלך איתה, לא לכולם אולי, אבל המפגש בכל זאת עם הדבר הזה, הוא נמצא בתוך היום יום, הוא בא ונתקע לך בראש כמה פעמים ביום. זה לא סתם איזה משהו בשוליים שהיחידים מייחדים ייחודים בחדרם, זה משהו שהוא נמצא בתוך הפרקטיקה, הוא מחויב, הוא משהו שכאילו אתה צריך לחזור ולהתעכל בו כל הזמן.
מבחינתו, לפי דעתי זה איזשהו כאילו תגובה לחסידות או משהו כזה, כאילו אתה לא יכול להתעלם לגמרי מהאמירות שלהם ולהגיד זה רק זה. אתה חייב להגיד, להתייחס ליהודי הפשוט גם כן ולתלות את זה ב...
לא, דווקא יהודי הפשוט אני לא מרגיש שהוא קיבל את זה.
לא יודע אם יהודי הפשוט, אבל כן כאילו, הרי בית המקומי מחביב שהחסידים הרי לקחו את התפילה, נכון? אז הוא כן חייב להתייחס לנושא הזה, הוא לא יכול לתקוף...
אבל כנראה שבגלל ההיררכיה שלו, הברורה שלו בין תורה לתפילה, אז הוא מאפשר לו להגיד אמירות כאלה. זאת אומרת, המחשבה הזאת תשאר בעולם של תפילה, כאילו זה אף פעם לא יעבור לעולם ה...
אבל הוא לא מערער לעצמו את ההיררכיה בזה? כי אומר לך, המחשבה היותר אמיתית ויותר עליונה היא זאת שבוא לידי ביטוי בתפילה שהיא המקום
ה... עצם זה שהוא כותב את זה יכול קצת לערער ולמסוכן, כאילו, אבל אפשרות זה ליצור לאיזה מרחב מסוים של תפילה, שם נשאר ברובד של החוויה כשאתה עומד מול זה. בעולם המעשי, הפרקטי של ההלכות היבשות או פשוטות, שזה לא עולם חווייתי, אז אין סכנה שזה ייכנס לשם, אם תוחם את זה.
כאילו הוא משתמש בתפילה כאיזה ארץ גזירה כזאת שתשליך לשם את הדברים המסוכנים, ואם אין זה לא משהו יותר מדי שיטתי, אז יישאר שם.
הוא לא חושב שזה באמת יחדור, גיל.
זה נכון, אני חושב, זה באמת נכון שזה מה שזה עושה. ברגע שאתה שם את זה שם, אז זה יכול להיות שזה יותר מתוחם, ואז אתה יכול גם להגיד, זה מתאים לתפילה, כי זה חווייתי, והתפילה היא חווייתית, לא חושבים יותר מדי, לא עושים איתם שום דבר. אבל מצד שני, יש בזה משהו שהוא גם מהפך את הדבר הזה לגמרי, כי אתה אומר, הדבר הזה שהוא האמת העליונה, וזה כל האדם, אני שם אותו בתפילה, אז התפילה פתאום הופכת להיות הצד היותר חשוב אולי.
זה משהו אקסטטי כזה ש... הוא אומר, אתה נוגע בזה במיד בורח, כאילו, אתה... זה כמו סם ממריץ.
סם ממריץ?
כן, זה כאילו, אתה... אני הרגשתי בקטע, כאילו, אתה קורא נזכר באיזשהו... במה שכל האדם, ואתה כאילו מנצל את זה כפתח לתפילה, כאילו, איזה... ממילא זה כאילו, זה... בלי להתבונן בזה, כאילו, כשאתה שם את זה, אז כאילו, התפילה מקבלת צורה אחרת לגמרי, כאילו... אולי זה גם הדרך הכי חזקה לייצר את התפילה כחוויה אחרת, כשאתה תוקע כזה דבר שהוא תשתית הבריאה, הוא תשתית המחשבה, כאילו, שכל אותו.
השאלה באמת, מה גורם לנו לשים את זה דווקא בתפילה? כי אפשר להגיד באמת, כמו שאיתמר אולי קצת אמר, שזה מין תגובה לחסידים. אם עושים עניין מהתפילה, אז גם אני אעשה עניין. אבל אני יכול להחזיר את השאלה ולשאול למה הם עשו עניין מהתפילה מלכתחילה, ולהגיד שבאמת אולי שניהם מזהים, גם החסידות וגם רבי חיים מוולוז'ין, מזהים שיש בתפילה משהו שהוא מעבר, שיש בו איזה פוטנציאל שהוא הולך למקומות אחרים. ולכן יכול להיות שזה משהו שהוא אינהרנטי בתוך הסיפור הזה. יש מתח אינהרנטי בין תורה לתפילה, וכשאתה מנסה להבין איפה האינסוף הזה יכול להיכנס, אז התפילה מופיעה כמקום שמתאים לסוג המסוים של החוויה שהוא מתאר אותה, כמפגש הזה עם האינסוף. כיוון שזה אמור להיות חוויה שהיא בשיעור הדליבה, כיוון שזה אמור להיות חוויה שיוצרת איזושהי התלהבות, אז המקום המתאים שלה מבחינתו זה תפילה, גם במובן שזה סוגר אותו, אבל גם במובן שזה, שהתפילה כאילו יש בו משהו שמתאים לזה.
אני חושב שזה גם במקום של אמצעי, כמו שבכינו.
שזה בשביל להלהיב.
לבוא לעבודת התפילה, כאילו לא אומר תתפלל מתוך המקום, זה אומר לך כאילו...
תתלהב במקום הזה.
יש פה איזשהו מקום של, כמו שאלינו, כאילו שהוא מאוד מושך את הלב של האדם, שיכול לעורר אותו, אז הוא משתמש בזה...
כתבלים.
אבל לא שם את זה במרכז ממש.
השאלה מה זה בדיוק? זה חוזר אולי לשאלה של מה זה ההתלהבות הזאת. האם התפילה היא משתמשת בהתלהבות כדי לעשות משהו אחר? או שאולי מה שאני קצת יותר מרגיש פה, שההתלהבות זה המקום שהתפילה מתרחשת בו. זאת אומרת, אני חושב שהוא שם את זה בתפילה, כי התפילה אמורה להיות בהתלהבות. והוא רוצה להגיד שזה המשמעות של ההתלהבות בתפילה. למה תפילה זה מקום אקסטטי ונסער? בגלל שהוא נוגע במקומות האלה שמעבר לגבול. זה גם השאלה שאפשר לשאול, של למה הדבר הזה מלהיב בעצם? מאיפה הגיע פתאום ההתלהבות לתיאור הזה? אפשר אולי להגיד שני דברים. אפשר להגיד שזה כמו שאתה רואה משהו מלהיב ואתה מתלהב ממנו, ואז אני חושב כאילו שיש התלהבות במחשבה הזאת. יש של כתיבה של הרב קוק איפשהו שהוא מדבר על זה שזה מחשבה שהיא מאוד מעשירה את החיים.
כן, זה מה שרציתי להזכיר, זה כאילו, הזכיר לי את זה במובן של הפרגמטי בזה, כאילו.
כן,
המחשבה הזאת היא טובה לזה,
המחשבה הזאת היא טובה. אני מרגיש שזה לא ככה, אני מרגיש שההתלהבות פה היא לא קשורה לתוכן הזה של המחשבה הזאת שהיא מחשבה מלהיבה, אלא לזה שכיוון שזה מחשבה מסוכנת, כמו השלהבת הזאת, מה שמלהיב בה זה בדיוק הפריצת גבולות שיש בה. לא בזה שיש פה איזשהו תוכן, כי יכול להיות שזה קשור לזה שזה מחשבה שאי אפשר לחשוב אותה באמת. אתה לא באמת יכול לחשוב שהעולם הוא כזה, כי העולם שלך הוא לא כזה, וזה אינהרנטי לתפיסה שלך שהוא לא כזה. ברגע שאתה מנסה לחשוב על משהו שהוא מעבר לגבולות שלך, מה שנוצר זה איזושהי פריצת גבולות שאולי היא זו שמובילה להתלהבות. במובן הזה ההתלהבות זה דווקא להיפגש עם משהו שהוא מעבר ליכולת שלך. יש פה איזה מין התקרבות אל הגבול כזאת שהיא עצמה יוצרת איזה כמו השלהבת הזאת שהיא פתאום מתחילה להתלקח ככה, והסכנה פה זה גם אולי חלק מהעניין. לכן יש פה משהו אני חושב שמחבר את כל התנאים שלו, הופכים להיות איזשהו תיאור של החוויה. זו חוויה שאתה לא מתקרב אליה יותר מדי, אתה רק רץ אליה ובורח, וכל התנועה הזאת עצמה והסכנה שיש בה יוצרת איזושהי התלהבות, וכאן התפילה אמורה להתרחש. זאת אומרת, התפילה, הייתי יכול לפרש אותה באופן אחר. ובמובן הזה אני חושב גם שזה לא ברור מאליו לשים את זה, כי התפילה יש לה המון רבדים שהם לא כאלה, כמו שאמרנו. ובכל זאת אומר, אני רוצה בתוך התפילה ליצור את ההתרחשות הזאת. שיש בה התלהבות, שיש בה סכנה, שיש בה משהו שהוא אסור לחשוב עליו יותר מדי, זה מאוד עניין של משחק כזה, של עיתוי ושל מינונים. ובמובן הזה גם שוב, זה חוזר לזה שהתפילה היא משהו יומיומי, היא משהו שאתה צריך להתנגש עם הגבול הזה כל הזמן, אתה צריך לחיות את הסערה המסוכנת הזאת כל הזמן. גם אם הוא כותב את הספר הזה כדי להרחיק מהחסידים שעושים את זה יותר מדי עניין, בסופו של דבר, לא יודע מי עושה יותר עניין, כי יכול להיות שברגע שאתה הופך את הדברים למחשבה כל הזמן והופך אותם למעשה, אתה מאבד את ההתלהבות, אתה בעצם מאבד את הרעיון הזה כי באמת אי אפשר לתפוס אותו. זה הופך להיות סתם איזה משהו כמו התיאור הזה של הנערים ונוערים, והם אומרים שבתכלס הם לא באמת חווים את זה, הם לא מרגישים מה זה אומר באמת, הם לא מרגישים את המתח שיש בזה. לעומת זה, דווקא המינונים שהוא אומר, אפשר לתפוס אותם לא רק כאמירה שמרנית של אל תחשבו על זה יותר מדי כי זה מסוכן, אלא אמירה שזה הדרך היחידה לגעת, וזה באמת. באמת האפקט היחיד שזה יכול לגרום זה לא מחשבה עיונית ומעשה, כי פה זה סתירות פנימיות, אלא האפקט שזה יכול להיות רק בשיעור הדליבה, ברצון השואה ובהתלהבות ובהתלהטות כזאת, שהמקום שלהם זה התפילה.
זה יכול ליצור הכי הרבה את הפער בשפה, שבתפילה אתה מדבר בכלל בשפה אחרת, מדבר בעולם אחר. בשאר חיים זה דבר, הפער, משהו אומר שיכול ליצור בלגן הזה, זה הכי צריך יכול ליצור בלגן.
לא הבנתי, אבל איפה הוא נמצא הבלגן? בשפה של התפילה או
בין הלבין? הפער בין היום יום לתפילה, שאתה שרש בהגיון אותה, כאילו נכנס לאיש וחוזר חזרה.
אבל דווקא פה זו שאלה שהוא לא מתייחס אליה, של מה הקשר בין הדבר הזה לבין השפה של התפילה. כי הוא עדיין משאיר את זה כסוג של מחשבה. כמו שאמרנו, זה לא שבאמת בתפילה יש עיגון מילולי לדבר הזה, הוא נתפס במילה אחד, סוג של כוונה כזה, בסדר, או ברוך שם. יש, אני חושב, איזשהו פער שנשאר בזה שבסופו של דבר, כדי להיות במקום הזה בתפילה, אתה צריך גם מעבר למילים. זה אפשרות אחת. או, כשזה אולי נראה בשבוע, לא בשבוע, אבל בשיעור הבא, אצל חסידים, שזה תלוי לאופן שבו אתה מתפלל. כי זה עוד סתירה כאילו פנימית בתוכו, שאפשר קצת לראות פה את התפילה שלו החוצה, כי כשהוא מתאר איך תפילה אמורה להיראות בפועל בשער שלפני, נדמה לי גם אחר כך, מדבר על זה שצריך לחשוב על המשמעות של המילים, ושצריך לשים לב בדיוק מה אומרים בכל שלב, משהו אחר לגמרי ממה שמתואר כאן. זאת אומרת, נוצר פה איזשהו מתח פנימי בין המחשבה הזאת, ובמה בדיוק המקום שלו בתפילה, לבין איך התפילה אמורה להתנהל בפועל. מול זה אני חושב שאפשר לראות אצל חסידים שבעלי מקומות, כשהם מדברים על תפילה, והם מכניסים בתוכה את ה... התחושות וההתלהבויות האלה, זה גם משנה את האופן שבו הם מדברים, משנה את האופן שבו השפה מתפקדת בתפילה, דברים שנדבר עליהם לא יותר בהמשך. כי באמת השפה של התפילה במובן הפרקטי היא לא כזאת, כמו שכל השפה הדתית היא לא כזאת, יש משהו שהוא מעבר, וכשאתה נסה להכניס אותו אז הוא יכול להתבטא גם כאופן אחר של שימוש בשפה, ונצטרך לשאול איזה אופן של שימוש בשפה מתאים למה שמתואר כאן, ואיפה הוא מופיע בתפילה, איפה הוא מופיע בתפילה שלנו, איפה נמצא בכלל הדיבור שלנו ביחס לכל הדברים האלה. כן, עוד דברים אתם רוצים לומר על זה? לחזור שנייה לענייננו לסיכום, הגענו לנפש החיים הזה דרך השאלה של מה היחס בין שפת התפילה לבין שפות אחרות, שהאחרות יכולות להיות גם השפה היומיומית שלנו וגם השפה הדתית נניח, השפה של התורה, השפה של המצוות. ומה שרציתי בעיקר לראות דרכו זה שיש אפשרות, שהתפילה יכולה, זה יכול להיות סוג של פרשנות שהיא גם הולמת וגם מעניינת ויצירתית ביחס לתפילה, שלראות אותה לא כמתאימה לעולם החיצוני, לעולם הדתי, אלא דווקא כחורגת, כמקום המושב של איזשהו מתח ואיזשהו קרע שנמצא בתוך העולם שלנו. ולכן המעבר מהתפילה לחוצה, לכל מיני סוגים של חוץ, הוא לא חייב להיות באמת מעבר של תרגום ושל בוא נראה איך התפילה מסתדרת עם כל הדברים, אלא דווקא יכול להיות מעבר של שבר שאנחנו רוצים לפגוש אותו שוב ושוב, ודווקא הפער מעניק את המשמעות לתפילה. כי מה שמתאר פה יפה זה שלא שהתפילה מתנהלת בעולם של המקום ושם אתה שם, ואחרי זה אתה עובר במקום אחר, כמו הדימויים האלה של משחקי שפה שונים שאתה פעם פה ופעם שם, אלא שהתפילה דווקא מקבלת את המשמעות שלה מתוך זה שהיא במתח מהחוסר היכולת להיות במקום אחר. כמו למשל לחוש את התפילה כמשהו שהוא כל הזמן חריג, הוא אף פעם לא רק אחר ביחס לדברים, אבל נמצא בתוך עצמו. זה בגדול הכיוון שאני הייתי רוצה ללכת אליו בהמשך, לחשוב על תפילה שיש בה משהו שהוא חורג בכל משפות אחרות, ולחשוב איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מתפללים ועל האופן שבו אנחנו משתמשים בשפה. מבחינת התוכנית להמשך, שבוע הבא יש ראש השון, שבוע אחרי זה יש לנו שיעור בעשרת ימי תשובה, ואחרי זה יש הפסקה גדולה. לכן כל מיני עניינים יותר ארוכי טווח שקשורים קצת לתיאורו של שפה שהיא הולכת למקומות שאני מרגיש שהם מתכתבים, זה נתחיל אותם אחרי החגים. שבוע הבא מה שנראה לי זה שנקרא קצת תורות חסידיות על התפילה, נזיב את ראש השנה נתפלל מנפש החיים, יום כיפור נתפלל מהם, ונראה כאילו איך זה מתכתב, איך זה הולך הלאה, איך מתפללים עם זה, בעזרת השם, עוד שבועיים.